ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, האקדמיה לניהול משברים. כן, כן, אנחנו כאן כמו בכל פרק, אבל הפעם בפרק ממש מיוחד עם מישהי שעברה משבר וואו, יפיל אתכם מהרגליים. ואני מארחת היום את לא אחרת מאשר מאיה לנגר. היי מאיה.
היי אימי.
אז אני ככה גילוי נאות, מאיה פנתה אליי באינסטגרם וראיתי את ה... הצצתי בעמוד שלה והיא מתעסקת במה שתמיד הכי מטריד אותי, שזה אכילה רגשית, את זה כולם כבר יודעים. ולמרות שלא היה לי שום מושג, כשראיתי כמה היא יפה ורבלית ובאמת מה היא עושה בחיים, מאוד רציתי לראיין אותה, ואז היא כתבה לי מייל. אני רוצה להקריא לכם רגע שורה מתוך המייל הזה. אני מאיה לנגר ואני בת 39 ואני האישה הכי שמחה ואופטימית שיש ואני מגשימה כל חלום, פועלת למען המטרות שלי ולפני שנתיים בדיוק, אחרי שנה שלמה של סבל, שהסתובבתי עם הבחנה של דיכאון קליני, כשאף אחד בסביבה לא האמין שמכל האנשים בעולם אני אהיה בדיכאון, גיליתי שיש לי גידול בראש.
נכון.
וואו, מאיה, אני קראתי את המייל הזה, אני התעלפתי. קודם כל, את יפה, יפייה וצעירה וחייכנית, ואני חייבת לשמוע איך, איך הדבר הזה קרה. זאת אומרת, דיכאון קליני, את זה אנחנו כולנו מכירים, זה גם תקופה כזאת שכולם קצת בדיכאון, וחרדות זה בעצם איזושהי, נקרא לזה מכת מדינה, כולם בהתקפי חרדה, כולם על ציפרלקס, כולם, אז למה שיחשבו שיש לך... גידול בראש.
אוקיי, אז הדיכאון שלי הוא באמת הגיע בתקופה שזה היה בתוך תקופת הקורונה, זאת אומרת זה התחיל, ההבחנה היא בערך הייתה 3 שנים אחורה, אז תקופת הקורונה, סגרים, ילדים קטנים.
נשמע מדכא מאוד.
מאוד מדכא. נמצאים בבית, ובדיוק אני הייתי באיזשהו שלב שהקמתי עסק חדש עם חברה, עסק מאוד, היה הרבה עבודה תובענית, הרבה אחריות, ותוך כדי התקופה הזאת, בעצם האופי שלי מתחיל להשתנות. אני מתחילה להיות עצובה, אני מתחילה לא להיות אני, אני ממש זוכרת שיש לי כאלה גם יומנים, שאני רושמת בהם, אני לא אני, אני לא מזהה את עצמי, מי זאת, אני רוצה לחזור להיות אני, ו...
אז מי בעצם אומר לך שאת בדיכאון, ואולי כדאי שתלכי לפסיכיאטר?
אז... הסביבה שלי, אפילו הקרובים שלי ששמים לב שאני מתחילה לא להיות כל כך אני, ואני אדם שמאוד נעזר, כשקשה לי, אני לוקחת עזרה, אני מטפלת בעצמי, ואומרים לי, לכת תבדקי, אולי משהו לא בסדר, באמת אני לוקחת המלצה של פסיכיאטרית, שאני, ממישהו שאני מאוד 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 מעריכה, מביא לי טלפון של פסיכיאטרית, שהיא גם לא מישהי סתם מנהלת בית חולים פסיכיאטרי, מישהי לא מהיום במקצוע, והיא מאבחנת אותי בשלב הזה, עם דיכאון, עם חרדה וחוסר הסתגלות, שאני חושבת שבדיעבד כנראה, אם זו לא הייתה קורונה, ולא הייתי אישה, כי גם חצי שנה לפני זה גם הייתה לי הפלה, למרות שאני עברתי אותה ממש...
בקלילות.
בקלילות, אבל כל הסיפורים שהיא ככה חיברה לעצמה אחד ועוד אחד, זו הבחנה שהיא שמה עליי.
הכניסה אותך למגירה.
כן. ומהנקודה הזאת, בעצם מתחיל שנה שבה מתחילים להעביר אותי מכדור לכדור, מדבר לדבר. כמובן, אני לא הסתמכתי רק על הכדורים, תמיד הלכתי וטיפלתי בעצמי, והייתי אצל מטפלים, ובשלב ממש הסופי, כבר הייתי פעמיים בשבוע אצל
פסיכולוג.
פסיכולוג. וניסיתי... כל הזמן לצאת מזה, גם בלי הכדורים, שהכדורים כמובן לא השפיעו, והם גם לא יכלו להשפיע,
נכון.
כי לא היה לי באמת דיכאון. אבל אני חושבת שהמשבר שלי, זאת אומרת, כשהזמנת אותי להתארח אצלך, אני נורא נורא שמחתי, כי כשהתעוררתי מהניתוח, אחרי שהוציאו לי את הגידול מהראש, אמרתי, זה לא קרה לי סתם. זאת אומרת, הדבר הזה קרה לי, בשביל שאני אפיץ את מה שקרה לי, בעולם, ושאני אבין מה המתנה שקיבלתי, שתכף אני אספר סיפור אחר על הנושא הזה, אבל עד היום שדיברתי על הגידול, זה תמיד היה מהמקום של איך זה התפספס, ואיך, כאילו, איך זה קרה, ולשים את הסימנים שכולם יוכלו לזהות, אבל אני חושבת שהסיפור שלי קרה כמו שהוא קרה, וכל הדברים שאף אחד לא שם לב, הם היו צריכים לקרות, זה לא קרה במקרה, זה היה צריך לקרות, בשביל שאני אבין ואגלה את הכוחות שבי, ושאני אוכל באמת מה שאני עושה, נגיד עכשיו איתך, זה להעביר איך אני צלחתי את המשבר הזה, ואת המשבר שלי אני יכולה לחלק את שתיים.
רגע, רגע. אז קודם כל, שנייה לפני שתחלקי לשתיים, ואנחנו הכי רוצים לשמוע וללמוד באמת איך אפשר לעבור את המשבר, ואני חושבת שזאת המטרה הגדולה של הפודקאסט הזה, ללמוד מאנשים אחרים שעברו דברים מאוד מאוד קשים, ולקבל מהם את הכלים לעשות קיצור עקומת הלמידה, מה שאנחנו קוראים. אבל, ובאמת יש פה דבר גדול לדבר עליו, איך פספסו וכולי, ואנחנו לא נתמקד בזה, אבל אני רגע אחד כן רוצה לשים זרקור, בכל זאת למי שמאזין.
כן.
מאוד קל לרפואה הקונבנציונלית להכניס אותנו למגירות. אישה עברה הפלה, אימא צעירה, קורונה, טק, 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 נכון. מסתדר בתוך המגירה, לא משפיע כדור אחד, אולי ישפיע שני, תלכי לטיפול, זאת אומרת, יש כבר בתוך כל הדבר הזה מקופל כל הסטריאוטיפים האפשריים על דיכאון וחרדה. ואני רוצה לשים על זה רגע זרקור, כי אדם בסוף מכיר הכי טוב את עצמו. נכון. לא יעזור כלום. והמון המון נשים ובעיקר, אנשים בכלל, אבל נשים בעיקר, לא מקשיבות לעצמם. בא רופא עם חלוק לבן, ואומר, מותק את בדיכאון קליני. אז סותמת ואת יודעת, מתקדמת נכון. לאירוע. מתי באמת הבנת שזה לא, שזה לא דיכאון? מתי, מה קרה שם? רק תקחי אותי לרגע הזה שבסוף גילו שזה לא.
אוקיי, אז קודם כל לצערי, אצלי לא היה רגע כזה. אני אסביר לך אפילו את היום שבו הבחינו לי את הגידול, רק שתביני כמה אני הייתי מנותקת.
אוקיי.
זה שביום שהבחינו את הגידול זה אני קמה בבוקר, הבן שלי תורר, הוא בכה, והוא קרא לי, ואני שוכבת לי במיטה, משותקת.
למרות שהוא קרא לך, משותקת.
משותקת, כן. לא זזות לי, לא רגליים, לא ידיים, אני לא מבינה אפילו שמשהו לא בסדר, הוא קורא לי שאני אבוא, אני אומרת לו, אני לא מצליחה לקום, שוכבת במיטה, כאילו הכל בסדר.
וואו.
ואז בשלב מסוים, הוא בא אלינו לחדר, הוא הולך לעשות פיפי, ופתאום אני שוכבת, אני מרגישה שיש לי פיפי, ואני רוצה לקום לעשות פיפי, לא מצליחה לקום. אז אני אומרת לבעלי כזה, אני דוחפת אותו, ואני מבקש ממנו שיעזור לי לקום, אז הוא כזה דוחף אותי, ואני מתרוממת, אני הולכת לשירותים, עומדת מול הבן הקטן שלי, ופשוט מתחילה להשתין על עצמי, כשהסלה פה ממש לידי.
וואו.
אני עומדת, משתינה על עצמי, הוא נבעל, כבר איתי קופץ מהמיטה, בא, מושיב אותי על הסלה, כל הגוף שלי נשמט למטה, אני לא מצליחה להרים את הפלג גוף העליון, שוכבת עם הראש, כאילו עם הראש למטה שמות, והוא מתקשר לאמבולנס. ורק תביני כמה אני כבר לא ב... אני אומרת לו, למה אתה מתקשר לאמבולנס? כאילו, אני לא מבינה, לא מבינה אפילו את הסיטואציה. ואז גם כשבא האמבולנס, אני אומרת לו, למה אתם מפנים אותי בכלל? כאילו, אני לא כן. מבינה את מה שקורה לי. אז אני לא הבנתי שום דבר. גם
ואז כבר שם מבינים מהר? זאת אומרת, במיון עושים סיטי ראש?
במיון, גם שם עשו בדיקות, ובגלל שהיה אמור להיות לי למחרת MRI של הראש, שכבר הפנו אותי, כי באמת בשלב הזה כבר המצב שלי היה ממש לא טוב, וגם אז בתוך, אני כמובן לרגע לא חשבתי שזה מה שיש לי, אבל מזל,
באמת,
באיזושהי פסיכיאטרית אחרת, נוירולוגית אחרת שראתה אותי, הפנתה אותי לבדיקות האלה.
אז תגידי מה היה, לא היו לך כאבי ראש?
אוקיי, זה עוד סיפור מטורף, שקשור גם למחשבות ולאמונות, ולגם איך שאני עובדת, ומאמינה, אז כן, היו לי במשך חודשיים, כאילו כל הסיפור התחיל, לפני כל הדיכאון, לפני כל הדברים האלה, הייתי במשך חודשיים עם כאבי ראש. כאבי ראש שאני יושבת, וכל יום מבן אדם, אני לא לוקחת שום כדור, שום כדורים, לא נוגעת בתרופות, יש לי כאבי ראש, וכל פעם כואב לי הראש, ואני מוצאת את עצמי כל יום הולכת ולוקחת כדור, מסיימת חפיסה, ואז הולכת לשכנה.
וזה עבד, השפיע הכדור?
השפיע לתקופה קצרה, ואז עבר, ואז אחרי חודשיים שאני כבר מסיימת את הכדורים שלי, מסיימת את הכדורים של השכנה, איתי אומר, אוקיי, אני באה ואני מספרת לו שיש לי כאבי ראש, אז הוא אומר לי, אולי תלכי לרופאה, כאילו תספרי לה. ואני הולכת לרופאת משפחה שלי, ואני אומרת לה, תקשיבי, אני בתקופה לחוצה, קורונה, עסק, ויש לי כאבי ראש, אבל אני מרגישה שזו תקופה כזאת לחוצה ועמוסה, והיא אומרת לי, תקשיבי, רוב הסיכויים שזה באמת התקופה העמוסה, אומרת לי, בואי תקחי, תעשי לכל מקרה סיטי.
וואו.
תעשי סיטי לכל מקרה, בואי נשלול את זה, כנראה זה כל מה שאת מספרת, אבל בואי נראה, נהיה על הצד הבטוח.
ועשית?
לא. רגע, אבל רגע, זה לא הסיפור. הסיפור זה שאני קובעת את התור לסיטי, אבל אני מאמינה מבפנים שהכל זה מהתקופה העמוסה, וכמו שדיברנו קודם, הסיטי זה בדיקה עם המון המון קרינה, ואני מאמינה מאוד בחיבור גוף נפש, ואני מאמינה שהכאבי ראש שלי באים לסמן לי משהו שעובר עליי, ויש לי מאסטר ב-NLP, וראיתי את השינויים שאנשים עושים מהטכניקות, ויש שם טכניקה אחת שנקראת ריפוי מכאב, ובעצם בא כשכואב לך משהו, ואת עושה את כל הבירור הרפואי, נגיד כואבת לך יד, ואת עושה את כל הבדיקות, ואף אחד ברפואה לא מוצא ממה זה, אז את הולכת ואת עושה את הטכניקה הזאת, את פונה בעצם לתת מודע שלך, ואת שואלת אותו, למה כואב לי היד? במקרה הזה אני אמרתי, למה כואב לי הראש? ואז הגוף שלך מביא לך את התשובות, ואת אמורה לעשות את מה ש... אז אני הולכת, למרות שלא עשיתי את הבדיקות, בגלל שאני בטוחה שאין לי שום דבר בראש, אני הולכת ואני עושה את הטכניקה הזאת של ריפוי מכאב, ויומיים אחרי הטכניקה הזאת, הכאבי ראש שלי עוברים.
מטורף.
ואז אני, עכשיו לפני שאני מבטלת את הסיטי, אני מתייעצת עם חבר שלנו שהוא רופא, ואני אומרת, תקשיב, כאב לי הראש, אבל אני בתקופה עמוסה, כבר לא כואב לי הראש לעשות הבדיקה או לא, אמר לי, אם לא כואב לך הראש, נכון. וזה עבר, את יכולה לבטל אותה. יומיים לפני הסיטי, אני מבטלת את הסיטי, כי אני מרגישה טוב, ואז הכאבי ראש בעצם ממירים את עצמם, ומתחילים כל התסמינים של הדיכאון. כאילו, אז מתחיל האופי שלי כן. וכל הדברים. אז הכאבי ראש הפסיקו, וזה התמיר למשהו אחר.
זאת אומרת, הצלחתי להעלים לעצמי את הכאבי ראש.
בדיוק. הצלחתי להעלים משהו פיזי שכואב לי, דרך המחשבה, וזה עוד סיפור שמתחבר לכל מה שאני מדברת על המחשבה, כמה שיש לנו
כוח,
השפעה,
ברור.
גם על הגוף שלנו.
זה אוטוסוגסטיה.
לגמרי.
מטורף. כמה זמן מהרגע שמגלים את זה, את נכנסת לניתוח?
אז באמת שמה שהגעתי, אז בגלל שהבדיקה שיש במיון, יש רק סיטי,
כן.
זו תמשיכי. בדיקה עם המון קרינה, שהם ניסו להימנע ממנה, בגלל שגם היה לי למחרת MRI, אבל אמרו, טוב, בגלל הסיפור הזה שקרה, אז אמרו, בוא נכניס אותה בכל זאת, למרות שעשו לי את הבדיקות בגלגל של עין, הכל, לא ראו שום דבר. כל הבדיקות, כשאני מגיעה כבר למיון, אני ככה, מדברת, כן. מאוששת, זזה, הולכת, עושים לי את כל הבדיקות, אין כלום. כאילו, הבדיקות ככה, הגופניות, ואז מכניסים אותי, הם אומרים, טוב, בכל זאת, בגלל הסיפור, נכניס אותך לסיטי, עם הכי מעט קרינה, כאילו רק לראות, ואני נכנסת לי לתוך הסיטי, בשנתי בנתי שלי שאין לי שום דבר, בטוחה כאילו, למה עכשיו סתם מקרינים אותי? וזהו, ומשם אני יוצאת, ובאים ואומרים לי, שיש לי גידול במוח. ומכניסים אותי עוד פעם לסיטי, הפעם עם חומר ניגוד, עם הכל, ושם אני כבר נכנסת שאני רועדת את החיים שלי. ואני יכולה להגיד לך שזה נקודה נורא נורא חשובה, כי בנקודה הזאת, שמאבחנים אותי עם גידול במוח, בשנייה הראשונה, לפני שאני מעכלת את מה שהולך לקרות לי, יש לי הקלה.
כן.
יש לי הקלה שאני אומרת,
וואו, אני יכולה להבין את זה.
אני יכולה להבין מה עובר עליי, כן. ולא משנה לאן אני הולכת, ומה אני מסבירה, ובתוך השנה הזאת, בעצם של הגידול שהיה לי, היא באמת היה הידרדרות בכל דבר, פיזי לא הצלחתי, כאילו היה שם הכל.
והכל תפלו על הדיכאון.
הכל הפילו ברור. או על הכדורים, או על הדיכאון, כן. והסביבה שלי שלא מכירה את התסמינים, אז היא מבחינתה, אם אני הולכת למישהי, שזה מה שהיא אומרת שיש לי.
נכון.
אז זה מה שזה.
אז היום, אוקיי, אז היום אנחנו הוצאנו את הגידול, הגידול היה שפיר, תודה לאל,
כן.
נכון?
כן.
ואת כבר אחרי, ועכשיו כן. אנחנו רוצים את כל המתנות שקיבלת מהמשבר
כן.
הזה.
כן, אז...
מתחלק לשתיים.
זה מתחלק לשתיים. אני באמת, זה כזה, אני אומרת את זה לך, ואני חושבת שמאז, רק מאז שהיה לי את, את הגידול ואת ההבחנה, אני מדברת על זה ככה כלפי חוץ, כי זה תמיד היה נשמע לי כמו איזה צ'וקולוקו כזה, אבל אני באמת, מאז שאני קטנה, אני חיה במין תחושה שיש לי משהו בפנים שונה מאחרים. אני לא ידעתי אף פעם לשים על מה זה, אבל כל פעם שהייתי קטנה אמרתי, יש לי איזה, כמו זה היום אני יכולה לקרוא לזה, כמו איזה כוח על.
כן.
לא ידעתי מהו, לא ידעתי לשים את זה. גם כל הזמן אמרתי, הרגשתי מבפנים שאני נועדתי להשפיע על אנשים. לא ידעתי איך, לא ידעתי מה זה יהיה, אבל זה משהו שהסתובבתי איתו הרבה מאוד שנים. ואני חושבת שדרך הגידול הזה, ודרך כל מה שקרה, אני בעצם הבנתי קודם כל מה הכוחות שלי. אז באמת הכוח שלי, אני אחלק אותו לשני סיפורים, כי בסוף אני באתי לכאן, אני רוצה שמי שיאזין לפרק הזה, הוא ידע, קודם כל אני באמת חושבת שבזכות הכוחות האלה, קודם כל אני כאן היום בחיים. כי בלי זה שהיה לי את הדברים האלה, לא הייתי כאן. וגם כשהבחינו, וכשהגעתי נגיד כשהבחינו את הגידול וקיבלו אותי בבילינסון, אז הנוירולוגית שמקבלת אותי בקבלה, מסתכלת על התמונה של הגידול שלי, והיא אומרת לי, בוא נגיד דבר האחרון שאת רוצה לשמוע, כשאחרי שהבחינו לך את הגידול, זה שזה הגידול הכי גדול שהיא ראתה.
וואו, מה היה גודלו?
8x8 סנטימטר.
וואו.
זה ממש, אם אני אראה לך את התמונה, זה תמונה של יותר.
יותר אפילו.
זה כמו, את רואה אונה, אונה, ועוד גוש שנראה כמו עונה, והוא לא עונה. משהו עצום שאף אחד, הייתי כמו, כשהייתי במחלקה, הייתי כמו אנשים היו באים, הרופאים וזה, כמו נס, אומרים, אנחנו לא מבינים איך מישהו מסתובב כאן עם דבר כזה בתוך הראש. אז תכף אני אספר איך מסתובבים עם דבר כזה בתוך הראש, ומה בעצם גרם לי להמשיך ולהתקדם ולחיות. ואז יש את בעצם את החלק השני, אחרי שאני מנותחת, וגם שם ההתאוששות שלי הייתה כל כך מהירה, שגם פה הגדיר אותי כנס, ואני לא חושבת שאני נס. אני חושבת שאני עושה דברים שהובילו אותי, בין אם להגיע לשנה עם הדבר הזה בראש, ובין אחר כך להשתקם בצורה כל כך מהירה.
מה את עושה, מאיה? אנחנו חייבים לדעת, זה ממש סוד הסודות.
כן, זה כאילו סוד הסודות מצד אחד, אבל מצד שני זה כל הזמן מדובר, ואני חושבת שלפעמים עד שאתה, אולי דרך הסיפור שלי, אנשים באמת יבינו שזה לא רק הדיבורים, שזה באמת
במעשים.
במעשים.
אז מה את עושה?
אוקיי, אז מה אני עושה? אז החלק בעצם של השנה שהייתי עם הדיכאון, ומה עזר לי לא לשקוע ולא לעצור, ולהגיע עם הדבר העצום הזה בתוך הראש, לגודל שהוא היה. אז אני חושבת שעשיתי בסוף שני דברים עיקריים. הדבר הראשון, זה הייתה לי אמונה מלאה, ב-100% שאני אצא מזה. זאת אומרת, גם כשהייתי בשיא, בלואו, בלמטה, אני ממש זוכרת שישבתי נגיד איזה ערב אחד עם איתי, שזה בן זוגי במיטה, ואז הוא כבר מכיר את ההסתכלות שלי על החיים, והוא אמר, יום אחד את תראי מה הטוב בכל הסיטואציה הזאת. כאילו ברור שאת תצאי מזה, ומעניין, ואז אמרתי לו, אולי אני אעזור לנשים שהיו בדיכאון, ואולי אני אקח את זה
למקום. זאת אומרת, ממש כבר בתוך המשבר,
בשיא הלא,
הסתכלת על מה יכול להיות מתוך המשבר הזה.
היה לי בטוח גם שאני אצא מזה.
וגם שאני אעשה עם זה משהו.
וגם שאני אעשה עם זה משהו. זאת אומרת, זה לא קורה לי סתם, ובטוח יהיה פה משהו טוב. אז היה פה אמונה ודאית ומלאה שאני אצלח את זה. כאילו, גם, וזה כל פעם הלך והידרדר, והידרדר, והידרדר.
ועדיין נאמנת.
עדיין נאמנתי, אמרתי, אני לא יודעת מתי זה יקרה, בטוח אני אצא מזה. כאילו, היה אמונה ודאית בזה שזה, אני אעבור את זה. והדבר השני, אני חושבת שזה שאני עצמאית, ושאני אימא, ושבאותה תקופה גם היה לי עסק שכבר היה לי עובדות, ולא הייתי גם לבד, אז אין את הפריבילגיה הזאת להיכנס למיטה ויש לך יום מחלה. אין, יש פה כל מה שאני לא אעשה, השותפה שלי תצטרך לעשות. יש לי ילדים שאני צריכה לתפעל אותם, ובאמת בשארית כוחותיי כל הזמן, גם עם דברים שהיו לוקחים לי בעבר, היה יכול לקחת לי משהו לעשות שעה, אף אחד לא ידע את זה, אבל הייתי יושבת 4 שעות על משהו, רק לעשות את הדבר הקטן שאני יכולה, אז כל יום קמתי והמשכתי.
קמתי לעשייה.
קמתי לעשייה ותפעלתי, ולא נתתי לעצמי לשקוע. זאת אומרת, גם היה פה את העשייה כל הזמן שפעלתי, פעלתי, פעלתי, כל הזמן עשיתי דברים, ובמקביל האמנתי שזה לא בא אליי סתם, אני אצמח מזה, אני עכשיו בתוך, בלמטה, אני לא רואה עדיין מה יצמח מזה, אבל ברור לי שמשהו טוב צריך לצמוח מזה. אני כל הזמן מדברת על זה, ואני אומרת, הנה, עכשיו אני קיבלתי את השיעור שלי, שאני תמיד אומרת שממשהו צומחים, אז הנה את עכשיו בלואו.
אני חייבת להגיד לך שאת יודעת שאני כתבתי ספר שקוראים לו שערות לא נמשכות לנצח.
נכון.
ובתוך הספר באמת אני מסבירה שהשאיפה הגדולה שלנו צריכה להיות בעין השערה, בתוך השערה, להיות במזג אוויר הזה שיש בעין השערה. עין השערה זה המקום הנוח ביותר מבחינת מזג אוויר בשערה. זאת אומרת, מסביב יש לה טורנדו, בתוך העיגול שלו, בפנים יש בעצם 30 מעלות והכל רגוע, ולפעמים מה שקורה, טורנדו עובר מעל בית, הבית נמצא בדיוק בעין השערה, חושבים שהטורנדו עבר, יוצאים מהבית ואז צ'וק, נלקחים. אבל היכולת שלנו, אם אנחנו באמת רוצים לנהל את המשבר שלנו, זה לנסות ולהימצא בתוך עין השערה, לשמור בעצם על איזשהו מזג אוויר פנימי כזה, שיאפשר לנו לראות את כל השערה מבחוץ, ועדיין לנהל את זה ולחשוב על מה יהיה אחרי. וזה כאילו מדהים שאת בדיוק, בדיוק, בדיוק עשית את זה בצורה כל כך אינטואיטיבית, כי זה באמת הסוד של איך עוברים משברים.
נכון.
וזה די מדהים, נכון. שהצלחת תוך כדי המשבר, תוך כדי הפחד שאני בטוחה שהיה שם, אימתני, תוך כדי האי-וודאות, לייצר לעצמך וודאות.
נכון, וזה מדהים גם שהזכרת את הספר שלך, כי יש לי פה, הבאתי איתי, שתי אבנים שיש לי על השולחן, ובאמת אחד מהם כתוב עליו רגש זה גל,
כן.
וזה הזכיר לי, הגל הזכיר לי את השערות שאת מדברת עליהן, וברשותך, למרות שזה ממש מלווה אותי, אני אזמין עצמי אבן חדשה, אבל אני רוצה להביא לך אותה.
וואי, זה מדהים.
כי זה מה שאני גם מעבירה
לאנשים. וואי, ממש עושה לי צמרמורת.
שרגש זה גל.
זה נכון.
וזה
רגש זה באמת
וזה, גל. וזה חולף, וזה מדהים. עובר, וצריך לשהות בזה, ולהאמין, כי בזה אני רגע מחזירה למקום של האמונה, ש זה עובר,
נכון.
זה עובר, והחיים הם מדויקים, והם מביאים לנו דברים לא סתם, והכל זה גם עניין של הסתכלות ופרשנות, וגם פה יש אנשים שניתן את החיוביות שלי, שגם פה עם הדיכאון, שאני בן אדם, כמו שאמרתי, אני באמת דובון אכפת לי. אני בשביל,
דובון אכפת לי, זה גדול.
בשביל שמשהו יפגע בי, יוריד אותי, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מאוד.
אבל זה תמיד היה ככה מילדות?
כן.
זאת אומרת, זה האישיות שלך, כך נולד, זה נולדת עם המתנה הזאת?
אני לא יודעת אם מילדות, אני פשוט חושבת שראיתי את כל האנשים סביבי כל הזמן דואגים, 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 סובלים, ולא קורה כלום. יש דאגה ממשהו, מסבל, ואז לא קורה כלום. אז
זאת אומרת, הצלחת להבין לבד,
כן.
שלדאוג זה לא מספיק. זאת אומרת, שכשאתה דואג למשהו, הוא לא משנה את המציאות בעצם.
לא רק שהוא לא משנה את המציאות, את דואגת בעצם ממשהו שהוא לא נמצא כאן.
הוא גם לא קרה.
הוא לא קרה, ואז את סובלת לחינם. זאת אומרת, אני אומרת, אם יקרה משהו, אני אדאג, אני אסבול כשיביאו לי את הסיבה, יגידו לי, נגיד עכשיו יש את הפחד.
יגידו לי, יש לי גידול במוח, אז אני אסבול?
אז גם כאן, נגיד, באו ואמרו לי, יש לי גידול במוח, אז אם כל שזה קרה, היה לי ישר, אני אצא מזה. זה לא היה בכלל, אני לא אלך לסנריים הגרועים, אני בחוויה, בכאן, ועכשיו, וכל מה שלא נוכח כרגע, הוא לא קיים. אני לא אדאג איך אני אהיה אחרי הניתוח, כשאני עבור את הניתוח, אני אראה איך אני אהיה, ואני תמיד אכוון
להיות במרחב ההשפעה.
כן.
כמו שאמרת, אני עושה,
אני
נכון?
אני עושה, נכון.
מדהים. זה באמת, באמת מדהים. ואחרי הניתוח?
אוקיי. ועכשיו אני חושבת שזה האישיו הגדול, בעצם אחרי הניתוח. אז אחרי הניתוח באים אליי, כאילו מה זה באים אליי? באים למשפחה שלי, מזל שלא באו אליי, אבל באו למשפחה שלי ועברתי ניתוח של 11 שעות.
וואו.
כן, להוציא את הדבר הזה מהראש, ומכינים את המשפחה שיקח לי זמן עד שאני אחזור לעצמי, שאני אעבור לשיקום, ותלוי בי כמה, איך
אני מניחה שכשיצאת לא ידעו, אם תדברי, אם לא תדברי, אם תצליחי, את יודעת.
הם ציפו, האמת, זה לא היה אמור לפגוע בדיבור, למרות שזה כן משפיע לי, עכשיו כבר הרבה יותר טוב, אבל באמת בתקופה שאחרי הניתוח, היה לי הרבה קשיים בדיבור, ואפילו יום אחרי הניתוח, כל צד שמאל שלי היה משותק, שזה בכלל לא היה אמור לקרות.
לא צפו.
לא צפו, הם גם לא ידעו להסביר ממה זה, אבל הם לא ידעו כמה זמן ייקח השיפור שלי או החזרה שלי לשגרה, ומה שאני עשיתי זה בדיעבד, היום אני מבינה וזה מה שאני רוצה להעביר הלאה, זה אני אחרי 4 ימים מהניתוח הזה, שאותי כאילו ידעו לעבור לשיקום, אחרי 4 ימים מהניתוח, משחררים אותי הביתה.
מה?
עכשיו, גם הרופאים, כאילו כשהם באו ושחררו אותי, הם נכנסו ככה עם הראש למטה, הם לא ידעו אפילו להסביר את התופעה הזו, שלפני 3 ימים שוכבת שם, לא זזה משותקת, והיום הולכת, ואם אני אראה לך תמונה שלי, בשחרור אני עומדת ככה, ביציאה מהבית חולים, אפילו השכנים שראו אותי בבניין, לא ידעו שעברתי דבר כזה.
וואו.
והרופאים אמרו שאני אעבור, שהם גם באו אמרו, אנחנו לא ראינו דבר כזה, לא מבינים את ההתאוששות הזאת, אבל את תוכלי לעשות את השיקום שלך בבית, ופשוט כל יום יסיעו אותך לטיפולים שאת צריכה לעשות, אבל את בהחלט יכולה להיות בבית. ובעצם אני חושבת שהשיא היה, זה אחרי 3 חודשים, אני הגעתי לאיזשהו נוירולוג ש... לא ראה אותי אף פעם, ואני נכנסת, ואני באתי אליו כי רציתי לחזור לנהוג, לא קרה, אבל אז באתי אליו, והוא יושב עם הדפים, מסתכל עליי, מסתכל על הדפים, מסתכל קורא, אמר לי, את בטוחה שזו את, כאילו מה שאני קורא? את לא כן, זו אני, אמר לי, תקשיבי. וזה אני מרגישה שזה כמו שליח שהגיע אליי, כאילו ממנו, כל הסיפור שלי בעצם מבחינתי גם מתחיל, אמר לי, אני ראיתי אנשים שעוברים את הניתוח הזה, ואני רוצה לומר לך, שאת היום כמו שאת, בגללך. כאילו זה משהו שאת עושה. ואז שהוא אמר את המשפטים האלה, אני כאילו הרגשתי,
וואו.
אני קיבלתי את החותמת שלי של, ומעכשיו אני צריכה להבין מה אני עושה. מה אני עשיתי.
מה אני עושה כדי שאנשים אחרים יוכלו גם לעשות.
בדיוק.
ולהציל את עצמם.
בדיוק.
ולהשתפר.
בדיוק.
אז מה אני עשיתי?
אז זה מה שבאתי לעשות כאן, וזה מה שאני רוצה לספר, מה אני עשיתי. אז אני אתחיל מהבית חולים, כי בעצם שם היה בעצם הקפיצה הכי גדולה שלי, וזה גם היום מה שאני עושה איתו בעבודה שלי, אני עובדת עם כוח המחשבה, אני מאמינה, ויש לך גם פרק על בריאת מציאות, שבדיעבד מה שעשיתי כל החיים שלי, זה בראתי את המציאות שלי כל הזמן, כל הזמן הייתי מדמיינת דברים, ולך יש כזה את השלבים שאת עושה, בזמנו אני לא ידעתי שזה מה שאני עושה, אבל אני כששחרפתי בבית חולים, כל היום מה שרץ לי בלופ, זה אני לוקחת בבוקר את הבנים שלי לבית ספר, כאילו לבית ספר ולמסגרות, שתקופה לא עשיתי את זה גם בגלל הניתוח, וגם לפני זה כבר הייתי...
במצב לא טוב.
במצב לא טוב, אז כבר זה לא היה התפקיד שלי. אבל זה מה שניגנתי לעצמי בראש, כל הזמן ראיתי את התמונה הזאת, והניתוח שלי, אימי, היה ביום חמישי, ביום שישי, שבוע למחרת,
כן.
אני בבוקר...
לקחת את הבנים
שלך. לקחתי אותם.
תשמע, יש לי צמרמורת ממך, את מקור, את מעוררת השראה,
זה...
וואו. את יודעת, אני יכולה רק לדבר, אבל את עברת, ואת גם עשית את זה בצורה כל כך אינטואיטיבית, זאת אומרת, אף אחד לא לימד אותך את זה. זה ממש נברא בתוכך. זה מדהים.
זה מדהים. פשוט
מדהים.
ועד הניתוח, כאילו עד הגידול, עשיתי את זה כל הזמן על דברים קטנים. זאת אומרת, כל דבר שהייתי רוצה, הייתי משיגה אותו, והחברות שהן קוראות לזה בי מאיה. זאת אומרת, כשהן יודעות שמאיה רוצה משהו, היא משיגה אותו. עכשיו, מה שהן לא יודעות, זה מה שאני היום יודעת, אני מדמיינת את זה. ומבחינתי זה כבר קרה, זאת אומרת, דמיינתי את זה, זה כבר שם, עכשיו אני רק, הגוף שלי, וזה לא תחשוב טוב ויהיה טוב, אני חושבת את זה, אני ממש מדמיינת את זה, ואז אני פועלת במציאות, עושה פעולות בשביל שהדבר הזה יקרה. אז אם דמיינתי משהו, זהו, זה כאילו ברור שזה יקרה.
זה ברור, כי כבר את מרגישה שאת האישה הזאת שעשתה את זה.
ממש.
וזה הסוד בזימון.
ממש.
זה הסוד האמיתי במניפיסטיישן.
ממש.
לא רק לדמיין ולעשות חשיבה או דמיון מודרך, אלא ברגע שאת מרגישה את התחושה הזאת, שאת כבר הבן אדם הזה, היקום מזמן לך את זה.
ממש.
מדהים.
ממש. וזה גם אני לוקחת נגיד...
ואף אחד לא לימד אותך את זה.
לא. האמת, את יודעת מה? אפילו נהפוכו. אני באה מ... בית או מכל הסביבה שלי שאף אחד לא כזה. זאת אומרת, כולם רואים תמיד את השחור ודואגים. אני לא יודעת ממי קיבלתי את זה, יכול להיות שדווקא כמו, כאילו או שאת דומה למי ש...
או שאת עושה שבועה פנימית שאת הפוך.
או שאת עושה את ההפך, אז אני כן. פשוט עושה את ההפך, ואני כן. פשוט רואה את כל, את כל מי שמסביבי שרואה את השחור. אז יש כאלה שנגיד יראו בגידול שלי, במה שקרה לי, ביש מזל וחוסר מזל, ואני דווקא רואה את זה, אני חושבת שהיה לי המון מזל.
ענקי.
המון מזל.
ברור.
אז ככה אני מסתכלת על זה, אז מה שאני עושה, קודם כל, אני מדמיינת, וגם בעבודה שלי, כשאני עובדת עם נשים, והיום אני מזמנת אליי נשים מאוד, בוא נגיד, אם אני אקח את האבטר של מי אני אוהבת לעבוד איתה, אז זה אלה שעשו הכל המיואשות, אלה, ובגלל זה...
רגע, מאיה, כן. אנחנו צריכות לעצור ולהסביר נכון. מה את עושה.
נכון.
כי את זה לא הסברנו. אמנם באת לפה לספר באמת סיפור, שזה לא יאומן כמה הסיפור הזה מדהים, וזה לא יאומן כמה את מדהימה בתוך הסיפור הזה, איך בצורה כל כך אינטואיטיבית הצלחת לעשות את מה שאנשים אחרים קוראים עליו ונוסעים ללמוד אותו ומתאמנים עליו. וזה באמת מדהים. ועכשיו צריך לספר מה את עושה. מה את עושה, מאיה? תספרי לנו.
אז במקצוע שלי אני דיאטנית.
קלינית, שגם למדתי תואר שני בהפרעות אכילה.
נכון, נכון. היום אני לא עוסקת בכלל בהפרעות אכילה. הסיבה שאני מציינת את זה, כי מתמיד היה לי זיקה לפן הפסיכולוגי. זאת אומרת, לפני שחשבתי שאני הדיאטנית, הייתי בטוחה שאני הפסיכולוגית, זה מה שרציתי להיות. אני בסוף עובדת עם המחשבות ועם הדברים שהם יותר עמוקים עם מה אני אוכלת וכמה אני אוכלת.
כן.
זו באמת האהבה האמיתית שלי.
והיום יש לך בעצם בית ספר לאכילה רגשית, אפשר להגיד. קורס דיגיטלי, כן. נכון?
נכון, אבל אני חושבת שההשפעה שלי שממנה, אם דיברתי, אני רוצה להיות בגדול, זה דרך הפודקאסט שלי שנקרא אכילה חיובית, שבו אני מנסה, אני באמת חושבת שמשהו בעולם שלנו היום, פשוט נהיה מטורלל סביב כל הנושא של
האוכל.
כן.
א', אנחנו אף פעם לא יודעים מה באמת בריא לנו לאכול, גם מה שבריא לנו אומר לנו שלא בריא לנו, מה שטוב לנו כבר לא טוב לנו, מה שפעם היה מותר היום אסור, מה שהיום אסור מחודר. כן.
נכון.
אף אחד לא יודע כלום על תזונה, זה המסקנה שלי.
נכון, ובגלל זה אני אומרת, אני חושבת שהיום מרוב שאנחנו שומעות את הדברים, וכל השיפוטיות אנחנו מנותקות מעצמנו, ואנחנו שמות על עצמנו תוויות, ואנחנו מנסות לעשות דברים שלא מתאימים לנו, ובגלל זה שום דבר לא מצליח, כי אנחנו לא מקשיבות לעצמנו, אנחנו לא מסתכלות פנימה, אנחנו לא מבינות הסיבות שמהם אנחנו אוכלות, את האמונות שלנו, ומה שרציתי אומר זה שבעבודה שלי, נגיד, אם אני גם דיאטנית שונה מלפני הגידול לאחרי הגידול, לפני הגידול באמת הייתי מתעסקת יותר באוכל, בדברים האלה, היום מי שבא אליי או מי ש... אני מזמנת אותה, אני יכולה לקרוא את זה, זה מי שאני אוהבת לעבוד איתה, זה אלה שכבר ניסו הכל, אלה שמיואשות מהכל, כבר לא מאמינות שחושבות שזה ככה הן, ופה מתחבר בעצם העניין של הראש ושל הזימון. חלק מתוך המפגשים שלי זה שאני שואלת אותה, ולרוב הן לא מאמינות שהן יכולות, שואלת אותה, האם את מאמינה שאת יכולה להשתנות?
כן.
ואם בבפנים, בפנים שלה, היא מאמינה למשל שהיא, מכורה למתוק, מכורה לפחמימות.
מכורה לסוכר.
מכורה לסוכר, כן. היא לא יכולה, זה הגנטיקה שלה. לא משנה מה אני אעשה, זה לא ישתנה. זאת אומרת, זה הכל מתחיל מהאמונה שהיא צריכה להבין שהיא יכולה, והיא צריכה להבין שהמחשבות שלנו בוראות את המעשים שלנו. אם אני מאמינה שאני מכורה לסוכר, אני אתנהג כאילו אני מכורה לסוכר.
אמרה לאי מי שאמרה לה שהיא מכורה לסוכר.
נכון.
אבל אני מכורה לסוכר. אני לא, בטוחה אני, בזה.
בדיוק. בדיוק. את מבינה? זה בדיוק הלופ. אם אני חוזרת...
אני בטוחה שאם אני מתנתקת לגמרי, לגמרי, לגמרי מסוכר, לתקופה מסוימת, אני מצליחה להיגמל, אבל אם אני נוגעת בסוכר, אז מיד כל הצ'קרות סוכר שלי נפתחות. וזה נורא.
אז אני כאן בעצם אחלוק על המקום הזה, קודם כל כי... יש מלא נשים שאוכלות סוכר ולא מכורות לסוכר, ואני חושבת שסוכר בסוף הוא באמת חלק מהחיים שלנו היום. היום אנחנו נכון. יכולות, אנחנו חיות בעולם שיש את האוכל ויש את השפע, והסוכר נמצא בדברים האלה, וזה גם איפשהו חלק מההנאה של החיים שלנו. אנחנו נהנות מאוכל, זה הנאה, זה כיף, זה לא צריך להיות מאבק.
את אוכלת סוכר?
בטח, אני אוכלת הכל, אני אוכלת הכל, גם לפעמים אני מעלה דברים שאני נגיד אוכלת, לא משנה, אני יכולה לאכול פיצה מעדנות, או דברים כאילו מעובדים, ואנשים...
מעובדים
כזה,
מאוד.
מאוד מעובדים, ואנשים כזה יפתחו ויגידו, איך את דיאטנית ואת אוכלת את הדברים האלה, ובהתחלה באמת זה היה עד ממש, עד לפני כמה שבועות, זה היה ממש... תופס אותי ועוקץ אותי, כאילו הייתי מרגישה איך זה יכול להיות. ואז הבנתי שיש כל מיני סוגים של דיאטניות. אני לא באה מבית בריא, לא אין לי נבטותים, אני לא גדלתי על זה, אני באה לאוכל מהמקום הרגשי, זה הפורטי שלי, מי שמחפשת כל הקמח מלא וכל ה... זה, כמובן, מי שזה טעים לה, בשמחה, אבל אני מחוברת לכאן ועכשיו ולחיים שלנו, ואני חושבת שהבעיה היום של אנשים, היא ממש האמונות האלה, שהם לא יכולים, שהם מכורים, שהם מחפשים בחוץ את התשובות, כשהתשובות בסוף בפנים. אף אחד, גם אם אומרים שצריך לאכול כמו האדם הקדמון, אני לא אדם הקדמון, נכון. אני חיה היום, ולכן איך אכלתי לפני, לא יודעת, 20,000 שנה, ואכלתי ככה, לא כי היה מולי אוכל ואמרתי, אני לא נוגעת. אני צמתי לסירוגין, כי לא היה לי אוכל לסירוגין. נכון. פה היום האוכל מולי.
זמין.
זמין. ולכן אני צריכה, במקום לנסות לחזור כל פעם ולחפש איך אני חיה כמו משהו שהוא לא היום, דווקא לעשות הפוך ולהגיד, זה היום. היום זה השפע. וזה, לא רק שזה השפע, זה הולך וזה מחמיר. וזה יחמיר, ואם אנחנו ננסה לשים את עצמנו בתוך איזושהי מסגרת או בועה, ולא להבין וללמוד לחיות עם הסוכר ועם הדברים ועם השפע, אנחנו, זה המצב.
וזה ואני, תובנה של אחרי הגידול?
התובנה של אחרי הגידול, אני חושבת בעיקר הנושא של המחשבות. זאת אומרת, לפני זה ממש התעסקתי הרבה יותר באוכל, היום אני אתעסק ב-40% באוכל, שגם פה האוכל, הליווי שלי הוא אחד על אחד. מה שאני אמליץ למישהי, זה לפי היום שלה, לפי הטעמים שלה, לפי הבית שלה, זה יהיה משהו שאני תופרת לה, הכי 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 אישי אליה, ולנקודות שלה, ולא משהו שאני יכולה לעשות, להביא לכולן לאכול. אני דווקא חושבת שכל אחד צריכה לאכול מהכל, אלא אם כן יש לך אלרגיה, ונגיד כן. גלוטן לא עושה לך טוב, כן. אז רק אז לא. אבל חוץ מזה, כמו שגלוטן יכול לעשות לא טוב, אז גם מישהי אחרת יכולה למות מבוטנים, נכון. או מסומסום, או מתחינה, אז, או מאלרגיה אחרת. אז עכשיו אני לא אוכל בוטנים, כי מישהי יכולה
נכון.
למות מזה, אז כל אחת משהו אחר לא עושה לטוב.
אני שומעת שאת מאוד לא קיצונית.
מאוד לא קיצונית.
שזה באמת מרענן בכל הנושא של כן. עולמות האכילה היום, עם הקיטוגניות, הצומות לסירוגין וכולי.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד קטן, בגלל שיש לך כל כך הרבה מה לתרום לנו בצורה כל כך אינטואיטיבית,
כן.
ממש כמעט קוסמית, את עושה את הדברים האלה בלי שאף אחד ילמד אותך. אז אני קראתי שאת גם עם בעלך מגיל 15.
נכון.
אתם בזוגיות של 24 שנים
נכון,
כבר.
נכון, נכון.
יש לך איזה סוד גם על זה?
וואי, זה מקשר לפרק שעשיתי עם פייסי ועידית, איזה חמודים. התחלתי לחפש אותם באינטרנט לראות.
אני מכירה אותם שנים ארוכות, זה פשוט זוג, זה אין דברים, אבל זה באמת חריגות גבוהה מאוד, הם 67 שנים ביחד, זה חריג מאוד.
אני מקווה שגם אנחנו נהיה, אני חושבת שכן, יש בהחלט, כאילו, את ניסית להוציא מהם מה הם עושים, ואני חושבת שאני כן יכולה לשים מה אנחנו עושים. אנחנו, עם השנים אנשים משתנים, ואנחנו מאוד משתנים אחד עם השני, זאת אומרת, אנחנו מביאים אחד לשני ספייס, כל אחד יכול להתפתח, וזה לא מלחיץ את הצד השני, כל אחד יכול לעשות את הדברים שהוא אוהב, אנחנו נותנים אחד לשני את המקום ואת הביטחון, ומנסים, גם כשאנחנו לא מסתדרים, למצוא את הדרך שכן, זאת אומרת, להבין שהצד השני עובר עליו משהו ולתמוך.
לשים את עצמך בנעליים שלו.
לשים גם להשקיע. להשקיע זה משהו שאני חושבת שאנשים לא עושים מספיק. אנחנו היום, גם אחרי 24 שנה, כל פעם שיש למישהו יום הולדת, או שאנחנו חורגים את היום, לא משנה, את היום נישואים, את היום חברות של 24 שנה, אנחנו, זה כל פעם הפקה. זה כל פעם להשקיע כמו לפני 20 שנה. ממש לא לקחת את זה כמובן מאליו.
מדהים. מאיה, באמת, לא רק נעמת לי, גם החכמתי ממך, וגם את באמת, זה אחד הפרקים הכי מעוררי השראה שהקלטתי, ואני לא יודעת אפילו איך לסיים את הפרק, אני חושבת שאני אסיים אותו בסיכום של בעצם מה את עושה בחיים, הכי אינטואיטיבי, כתוב בספרים, אבל אם מישהו לא תורך לקרוא, אז אני אגיד, בסופו של דבר, את מאמינה גדולה, באמונה הפנימית שלך, שאת תהיי בסדר, שאת תהיי בריאה, שהדברים יצליחו לך. את בעשייה כל הזמן, נכון? דיברנו גם על אמונה וגם על עשייה שנובעת מתוך האמונה הזאת, שבן אדם פועל לתוך האמונה שלו, כי הוא יודע שהכל יהיה בסדר, הוא ממשיך לפעול, כאילו הכל כבר בסדר. והדבר השלישי שבעצם את מזמנת לעצמך ובורית לעצמך מציאות באמצעות מחשבה, אבל לא ממש רק מחשבה, אלא גם את מרגישה את זה שזה קרה כבר, ואז היקום מזמן לך את זה. וזה פשוט, מה שעשית פה זה לא רק ככה לתת לנו דוגמה אישית לכל התורה הזאת שהיא רק תיאוריה, ולראות אותך זה פשוט מדהים, ואני מאחלת לך מלא 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 בהצלחה, וממש ממש שמחתי להריח אותך, ואת תענוג, ואני בטוחה שהסיפור שלך לא סתם, ואני בטוחה שהוא יעזור להמון המון המון אנשים, ו... כל כבוד, באמת, ממש ממש ממש.
תודה רבה, ואם אני יכולה לומר עוד משהו כזה אחרון לסיכום, יכולה?
בטח.
שהרבה פעמים שוב, זה כמו קלישה כזאת, עד שמשהו לא קורה לך, אז אתה לא מבין, וקרה משהו למישהו קרוב אליי לפני עשור, שזה התחלתי לחיות אחרת, שהבנתי שהחיים קצרים, ועדיין... עד שזה, אתה לא חוטף לפעמים את הזפטה הזאת, אתה לא מבין את זה, אז באמת החיים קצרים, ותעשו מה שאתם אוהבים, ותדאגו לעצמכם, וכל מה שאתם רוצים תגשימו, עכשיו והיום, ולא לדחות, תפעלו, זה באמת, שום דבר בחיים שלנו, זה לא גזרה משמיים, אנחנו יכולים לשנות כל דבר בחיים שלנו, אם אנחנו נאמין בזה, ואנחנו נפעל, אפשרי בעולם, אפשרי בשבילי, זה מוטו שלי, זאת אומרת, אם מישהו בעולם יכול, גם אתם יכולים.
וואו, תודה רבה רבה רבה, תודה שבאת.
תודה רבה.
וזה היה פשוט באמת, לפנתיאון הפודקאסט הזה. אז אני הייתי עורכת הדין אימי בחור בוני, וזאת הייתה מאיה לנגר המדהימה, ואני ממליצה לכם גם להיכנס לאינטרנט ולאינסטגרם שלה ולעקוב אחריה, גם תראו כמה יפה. ואם הפודקאסט הזה עזר, אפילו נתן לכם קצת ערך, תשלחו אותו לחברים שלכם, תדרגו אותנו, אנחנו נהיה כאן גם בפעם הבאה עם משבר של מישהו אחר. תודה רבה.